שוחט, נעמה שוחט.
הבנתי מי עלה על התדר. היי, ג'קי, מה שלומך? יום רביעי.
כמובן, ארגון טרור.
בוודאי. מי יכול להשתלט על התדר?
זה או ארגון טרור או תחת מוניות, כן, כן.
מה העניינים?
וואו, מה העניינים?
הפתעתי אותך, כאילו, וואי, עם שאלה שלא שואלים.
אני בשלב, בוא נספיק עוד משהו. אם אנחנו כבר בשוונג, בוא נספיק עוד משהו. כזה.
כמו מה, אתה כאילו, מה, אתה תמיד מדפים כזה? מה, באיזה סגנון של עוד משהו?
בוא נעביר ויש על ההוא. בוא בעצם כבר נצבע, צבענו את הבית. כן, הבאנו צבע. הבאנו צבע, אני כתבתי בפייסבוק, צבעי, אל תשאלי, אכלו לי את הראש. אכלו לי, באמת, על הכל אנחנו מוכנים לשלוח.
אבל מה הצבע עצמו חשב? איך הוא רצה לקרוא לעצמו? מה שמשנה זה איך הוא מגדיר את עצמו. אנשים לא יכולים להגדיר אותו יותר.
הוא אמר שגם הוא נפל עם זה פעם. הוא נפל עם זה פעם, גם הוא הגדיר את עצמו צבעי וחטף בראש.
זאת חוצפה. כל אחד זכאי להגיד, לקרוא לעצמו איך שהוא רוצה.
זה מקצוע עתיק. פעם היינו אומרים שולחני, פחמי.
נכון, הפחמי, זה מכאן על הסמלת השבת.
זהו, ופתאום אסור כבר להשתמש בצורה הזאת. תכף אבשלום קור כמובן יעלה על הקו ויחבוט בנו נמרצות ובצדק, תמיד בצדק. בקיצור,
אז הבאתם צבא, איך הזזתם את כל השמטס?
אני הולך בלופים.
תספר לי איך זה נעשה. הרי הסיבה שאני אף פעם לא מזמינה צבא היא, כן, זה דורש א' ממש לסדר את הבית ואז לקחת את כל הדברים מהפינות. פינות זה מקומות אחסון
לבחינתי. דוחפים, דוחפים הכל אל המרכז.
כן.
בסדר? רצוי מאוד שהצבא יהיה אדם פיזי שאוהב לעבוד. ואז גוררים, דוחפים, יש ערימה קטנה וחסרת חן במרכז החדר, לוקחים ניילון גדול ועוטפים, ואז מאפשרים לו לצבוע. אין פטנט אחר.
זה נשמע לי כמו
שמצפה...
סיוט. סיוט, כן, סיוט.
אבל אנחנו היינו אחרי הצפה, אנחנו גשמי הברכה פה נכנסו ברבנה, אז היינו צריכים גם, אנחנו היינו חייבים לצבוע השנה.
יפה.
אבל זה כיף.
אז בקיצור, אתה מנסה עוד להשלים שם כל מיני דברים. כן, זה כיף.
ואז אתה אומר, בואי נה, הסתכלתי על הצבא. זה די פשוט כל העבודה הזאת. למה לא נצבע את המדף? נניח, אתם גם אלה שאוספים מהפח?
ולמה?
יפה.
אנחנו קונים בחנויות? מתי שאנחנו אוספים מהפך?
יופי. אז מדי פעם אנחנו, כלומר, אשתי וזה, אוספים משהו מהפך, פתאום אני חוזר הביתה, אני רואה וואחד.
רגע, רק שלא יחשבו, זה ליד הפך, בסדר?
כן.
זה לא באמת בתוך...
לא, אתם לא תראו...
אנחנו לא עושים...
לא תראו אותי עם הרגליים מבצבצות.
כן, מה שנקרא קפיצה למחולות. הספורט קרוי... לא, לא זה. זה ליד, זה מונח יפה.
פתאום אתה רואה רעית, עשוי מעץ טוב או איזה משהו ש...
לא, בעונה הזו עכשיו, זה פשוט... מי שנכנס לכל הרשתות, שלא משנה של מה עכשיו, הוא פרייר המשוגע. אנשים מוציאים את כל הדברים שלהם מהחוץ, זה רק תלך ותבחר.
המאדרים נוהגים ללכת בשכונות יוקרה.
לגמרי.
לך לשכונת יוקרה, שם אתה עשוי למצוא דברים שבאמת...
סיבוב עם מסחרית ברמת אביב, מסדר לכם, לדעתי, את כל הסלון עכשיו להרבה מאוד זמן. את כל הבית.
בקיצור, אשתי מצאה, בשכונה נחמדה בירושלים, צמד כיסאות של בית כנסת.
כיסאות לשכונה נחמדה. וואו, אלה יפים.
עולים ויורדים.
וואו.
כמו של
קולנוע כזה?
מארץ הווינטג'.
קולנוע בית כנסת כזה?
כן, בדיוק. פעם היו המון המון קשרים בין בית כנסת לקולנוע, הריהוט היה חלק מהדבר הזה.
לגמרי. חבל שהקשרים האלה הותרו, כן.
נכון, היינו פעם מתלבשים בחולצה לבנה לקולנוע. אני זוכר את זה.
נכון.
ועוד דברים, הוא מחלקים כיפות בכניסה. בקיצור, זה הגיע הביתה.
כיפות תלת מימד בכניסה. כן, סליחה. אוקיי, הגיע הביתה, כן.
וזה נורא נחמד, וזה יושב בדיוק בפינה ששבעה למשהו מהפח. ממש פינה שדרשה את זה. בקיצור, בשעתיים האחרונות אני צובע את זה.
יו, איזה
כיף. כמעט איחרתי לשידור.
אני מאוד
אולי גם את הפינה שלא רואים. הנה, אני כבר עם ה...
ג'קי, אתה דמות מופת עבור מאזיננו. באמת. גם שאתה לוקח מהפך, וגם אתה ככה משפץ וזה, כל הכבוד. תשמע, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת.
נכון. אפשר לקרוא לה קורבן פסח.
קורבן פסח זה שם טוב, אנשי הצוות המסורים שלנו קראו לה לא כל כך בסדר, שזה גם שם מצוין.
זה שם מצוין.
נכון?
זה כמו שיש פתגם בדוי עתיק שאומר, מי לא אוהב סולחה? הכבש.
אוי.
אז יש את, נכון, יש את אלה שכולם אוהבים את ליל הסדר. מי לא אוהב?
אני לא כל כך אוהבת את ליל הסדר. בלי שום סיבה, אבל סתם. סתם אני לא אוהבת את ליל הסדר.
את לא אוהבת את ליל הסדר?
לא מאוד, לא.
את אדם משפחתי.
אדם מאוד משפחתי. לא כל כך אוהבת את ליל הסדר. בוא נגיד, בכלל, פסח הוא לא מדורג אצלי גבוה בחגים. אני נורא מתנצלת. בסדר, אבל אין מה להרחיב, זה סתם, זה שרירותי לגמרי, זה לא קשור.
כלומר, אין לך את הקטע הזה, כאילו, ריחות של אקונומיקה לא...
לא, לא, אני, סתם, אני נראה לי שאתה לא כך אוהבת לסדר ולנקות, אז הם הוציאו אותי קצת מהאוכלוסייה.
לא, אני...
אני לא יכולה לספר כמוך על איך הבאתי צבא בערב החג, לא הבאתי כלום.
גם אני, את יודעת שאני לא נוצרי. אני לא נוצרי, אבל הקדוש האהוב עליי הוא מוריץ, מוריץ הקדוש.
סיינט מוריץ מהתכשירים.
הממונה על המסת השומנים בעולם הזה.
אבל יש אנשים שהם כמוני לא אוהבים את הסדר, אבל עם סיבות טובות. וזה בגלל שהם קצת ככה יוצאים מן הכלל, מביאים איתם איזה תיק, איזה קייס, או כל מיני סיבות. אנחנו נעבור פה על שלל סיבות כאלו.
או תיק או קייס.
או תיק או קייס. לא, רציתי, אני, אבשלום הוא תמיד נמצא ככה בצד. אז אם אני אומרת משהו בלעז, אני מיד מוסיפה גם איזה מונח עברי קלוקל לצידו.
אלו שליל הסדר יושב להם לא טוב, לא טוב על על השפיל. אנחנו נדבר איתם אחד אחד היום, נשמע את שבעתם, נבין אותם.
נכון, אבל אני רוצה לפתוח בהגנה. אני יכולה?
בבקשה.
כי בעצם התוכנית כולה היא התקפה על אנשים מסוג אחד מאוד מסוים, וזה אפשר לקרוא להם הדודה והדוד. החטטנים, השואלים יותר מדי שאלות, המעקמים את אפם, המרימים את הגבה, כל הסיפור הזה. ואנחנו צריכים גם לשים לב... לא להתנהג אליהם בסוף הכי לא יפה, בכלל, כחברה.
נכון. הם הקורבנות של תורים אישיים לכבוד פסח, מאז שאני קורא עיתונות.
כן.
באמת, אם יש דבר שלא השתנה בעיתונאות הישראלית, פסח מתקרב, ומישהו מהליצנים פשוט משפד את הדודות במשפחה שלו.
משפד את הדודים והדודות,
זה ממש יפה שאמרת את זה.
אז אני רוצה להגן אליהם, ברובם הם אנשים בעלי כוונות טובות עד טובות פלוס. זו דרכם,
חוץ מזה, מה אתם רוצים?
חוץ
מזה,
מה אתם רוצים?
מה אתם רוצים? שלא יהיה אכפת להם? לא,
וגם מה אתם רוצים? על ניטשה בערב החג, מה אתם רוצים? באמת, הם שואלים על החיים שלכם מתעניינים, הם רוצים, או שתסבלו גם, או שיהיה לכם טוב, הם רוצים משהו. אני חושבת שאנחנו צריכים לחבק אותם, ואת נהגי המוניות ששואלים את השאלה אקסטרה.
הגענו למצב שבו אנשים באמת מצפים שבחור בהיריון ייכנס לסלון של הדודה שלו, וכולם יתנהגו כאילו הם לא רואים את זה.
אוקיי. זה נכון. לא הבאנו אבל בחורים בהיריון לרשימה שלנו. טוב, בוא נתחיל באנשים שפחות נהנים בליל הסדר. ואנחנו מתחילים, אני חושבת שבאמת אפשר להגיד, בראש הרשימה נמצאים הרווקים.
נכון.
נכון. אז אנחנו רוצים לדבר עם אודליה יקיר, היא מחברת הספר עד החתונה זה יעזור, שנמצא כרגע אגב במימון המונים בהדסטארט, והיא גם מרצה להומור.
אבל עד סוף השיחה הזאת, המימון יושלם. זה, יש מין תחושה קטנה בלי.
אודליה, שלום.
אהלן, אמן, איזה כיף. אני איתך, מה שלומכם?
את מה מרצים להומור?
רגע, מרצה להומור, זהו, מה זה אומר?
את מה מרצים להומור שהם בעצמם מצחיקים, או מאלה שכאילו משקיפים על ההומור מהזווית האיומה?
לא, אני לא מצחיקה.
טוב, מעולה.
מעולה. אם הייתי מצחיקה, הייתי עושה סטנדאפ, אתה יודע, אתה הופך להיות מרצה שאתה...
אז מה זה אומר? מה זה מרצה על הומור, או מרצה... מה זה אומר?
אני אסביר. אני בעצם קומיקאית שלקחה את ההומור איזשהו שלב אחד קדימה, ואמרה, למה להסתפק רק במה שאפשר להרוויח להופעה, ולא לפתח שיטות אימון סביב זה ולעשות עוד כסף? ופיתחתי בעצם דרך שבה אנשים יכולים להשתמש יותר בהומור ביום יום שלהם, ושזה לא יישאר רק ברמת באנו להופעה וצחקנו ובזה זה נגמר, אלא להבין את הכלי הזה לעומק, את המשמעות הכל כך עמוקה ורצינית של הכלי הזה, שזה בעצם ערוץ תקשורת, שאם משתמשים בו נכון, אז אפשר להשיג הרבה דברים שאנחנו רוצים מהסביבה, בצורה הרבה יותר יעילה.
את מלמדת אנשים שאין להם הומור...
לא, לא, זה בלתי אפשרי.
זה בלתי אפשרי גם לדעתי.
אני לא בטוח שיש אנשים שאין להם הומור בכלל. יש כזה שצריך לחצוב עם קונגו בשביל... בשביל להגיע אל שורשי ההומור שלהם, אבל יש, נכון? אנחנו נולדים עם זה.
אני עוזרת לאנשים קודם כל להבין את החשיבות של ההומור, כמה הכלי הזה חשוב, ואז כתוצאה מזה שהם מבינים כמה הוא חשוב, הם פשוט יכולים לתרגל אותו יותר ויותר ביום-יום שלהם. כמובן מתוך הבנה שאפשרות להשתמש בהומור היא תולדה של משהו הרבה יותר עמוק, שזה קבלה עצמית ודימוי עצמי וביטחון עצמי, שמאפשרים שהאגו יהיה בצד, ואז השימוש בהומור נהיה יותר שכיח. אז אני פשוט מדברת על הדברים הכל כך רציניים האלה, שבכלל מה צריך בשביל להשתמש בהומור, ואז... כל אחד מתרגל את זה בדרך שמסתדרת לו, שנוחה לו, במינונים שלו, וככה אנחנו צריכים לראות שהחיים שלנו...
מה שמחבר אותנו ישירות לעניין שלשמו התכנסנו, הרווק המושבע או הרווקה המושבעה על אחת כמה וכמה, שמגיעות אלה לסדר במשפחה באמת מתעניינת שלהם, כדאי להם שיצטיידו בהומור, נכון? זה...
המון, המון. חגים זו תקופה לא קלה לרווקים, יש מלא סוכנויות נסיעות שעושות אקזיט על תאילנד בחגים לרווקים, והשנה ככה לא יצא חופשים שהם, אז כולם נשארו בארץ, וצריך להתמודד, צריך להתמודד עם הסדר ועם השאלות ובקרוב אצלך, ומתי תתחתנו ומתי תתחתני, ותרשמו אותו לחתונה ממבט ראשון וכאלה. ואני חושבת שיש אנשים שנורא קשה להם עם זה, עד רמת אפילו שלא ללכת לסדר. או לסבול בו נורא. ואני חושבת שזה מיותר, כי בסופו של דבר זו תקופה, זה סטטוס, לא כל מי שנשוי טוב, לא כל מי שרווק רע לו. אני חושבת שהאפשרות להיות שלם עם הסיטואציה או עם הסטטוס היא זאת שיכולה לאפשר גם תגובות שהן מצחיקות. לכל הערות מזיב לשולחן, בקרוב אצלך, ומתי תתחתני, שבדרך כלל נורא מעצבנות אנשים, ודי, 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 ותפסיקו.
תראי, אודליה,
אודליה, הרי במצבים כאלה מה שקורה זה, מה שנקרא, תבונת חדר המדרגות, רק בחוץ, אתה אומר, וואו, הייתי יכול לענות לה ככה, הייתי שוטל אותה. אבל בליל הסדר, כשפתאום צצה שאלה מהגיהנום, העוצמה של החוצפה היא כל כך מצמיתה, שאנשים מוצאים את עצמם, חדלי הגה. אז תני כמה טיפים, תני כמה תשובות.
אבל אני רוצה לעצור ולשים לב שג'קי, כשהוא אמר שאת יוצאים מחוצה ואז נזכרים בו, זה אמר, יכולתי להכניס לה. ואני רוצה להכניס כאן גם שאלת סוגריים, שאומרת איפה הגבול עובר בין לענות בהומור, לבין להגיד, נגיד, לדודה ששאלה, שאמרה בקרוב אצלך, להגיד לה, כשאני מסתכלת על בעלך, אני לא בטוחה שאני רוצה, whatever. כן, זאת אומרת, איפה הגבול שלנו עובר בין הומור לבין פשוט תשובה מרושעת שכזו?
כן. קודם כל זו שאלה כמה ירושה יש לאותה דודה, וזה יכול מאוד להכתיב את התשובה העתידית. אבל בגדול את צודקת, בסופו של דבר זה, את יודעת, להגיד את זה לדודה זה עניין של קודם כל כמה קרבה יש ביניכם. שזו פונקציה של כמה באמת הקרבה מאפשרת להגיד כזה דבר בלי שהצד השני ייפגע. זה
באיזשהו מקום... לא התכוונתי שהוא לא ייפגע הצד השני, רק
תסתברת.
כן. לא, אבל התכוונתי איך אנחנו...
אבל אפשר לעדן את זה, אפשר להגיד, שרון.
לא, ברור שאפשר, אבל בזמן אמת...
אני הייתי שמחה להתחתן אם הייתי פוגש את מותק של בן אדם, כמו אביגדור שלך.
אוקיי, זאת אומרת פשוט להכניס את זה בתור, בסרקזם בטון. הבנתי, אוקיי.
וגם אני חושבת שהשאלת השאלות שאת מעלה, והיא נורא נורא חשובה, איך אנחנו יודעים אם משהו פוגע או לא פוגע. אני חושבת זה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לפני שאנחנו אומרים משהו כזה, זה מהי הפוזיציה שממנה אנחנו יוצאים. איך אנחנו היינו מגיבים אם היינו מקבלים את התגובה הזאת, ומאיזה מקום אנחנו באמת אומרים את זה, וזה די יקבע את העניין. ולא חייבים להשתמש בציניות או בלהליב, אפשר לענות פשוטות, תשובות שהן נורא ככה מגניבות, למשל, בקרוב אצלך. אז קודם כל, אני תמיד אומרת, אם עדיין אומרים לאנשים בקרוב אצלך או בקרוב אצלך, איזה יופי, זה עדיין אומר שמאמינים שזה יקרה. ברגע שמפסיקים להגיד את זה, אז מה שנקרא, Houston, we have a problem. אבל על בקרוב אצלך או בקרוב אצלך, תמיד אפשר להגיד כזה בחצי בחיוך, דודה רחל, אני לא סומכת עלייך יותר, את כל הזמן אומרת לי את זה, וזה לא קורה, אני לא אמין לך יותר. שזה תגובה שהיא נחמדה והיא ככה... כן, או
סבתא... מעניקה לרחל גם כוחות מגיים כמעט, זה יפה, כן.
נכון. או מתי תתחתני, אז אפשר תמיד להגיד לדוד או לסבתא, התחתנתי, סבתא פשוט לא הוזמנת. ואם זו סבתא עם חוש הומור, אז היא תתחתני.
זה בעדות מסוימות.
כן, זה יכול לחולל לרידה אדמה. אני לא יודעת אם הייתי הולכת על דבר כזה.
אז תדעת, זה שוב, הומור זה פונקציה של קרבה. דבר שאפשר להגיד במשפחה מסוימת, לא בכך אפשר להגיד במשפחה אחרת, זה נורא תלוי סיטואציה. אבל אבל זה נורא באמת תלוי בקרבה. אבל הדרך היא כמובן להתמודד עם השאלות האלה בצורה שהיא מצחיקה והיא חיננית, ואצלנו למשל, אני באה מעדות המזרח, ואצלנו קודם כל הילדים אוכלים, ואז המבוגרים אוכלים, ואז הרווקים אוכלים. כי למה? כי הם צריכים לעזור, כי אין להם ילדים אז הם עוזרים. אז חוץ שפחות, אני אמרתי לאמא שלי שאני לא יודעת אם היא יודעת, אבל אומרים שמי שאוכל אחרון מתחתן אחרון. וזהו, מאז אני מקבלת אוכל ראשונה בארוחות.
זה סטארט-אפ מטורף, אודליה. זה סטארט-אפ. כי ברגע שאמרת אומרים, יש לזה תוקף, נכון? זה תוקף אינסופי, וזהו, שתלת. כן, שתלת אמת חדשה במשפחה, והיא תצוטט, היא תעבור הלאה ופשי.
אין דרך להביא, כאילו, עד שאת באת כאילו מכיוון של הומור, אבל להביא נגיד איזושהי אמת אמיתית לרגע הזה, זה בכלל לעניין? להגיד
בטח,
משהו כמו,
בטח.
אני פשוט חושב שזוגיות זה פורמט שאנשים חושבים על הדברים טובים מדי, והוא לא בכך הפורמט המתאים לי או whatever, זה משהו כזה, סתם אמת יבשה כזאת
ודאי.
יפה.
ברור, הומור זו רק אחת האפשרויות להתמודד עם דברים, ובלבד שהיא לא מכסה על משהו אחר שאתה רוצה להגיד. זאת אומרת, אם אתה מתנהג בהומור, אבל זה לא מרגיש לך טבעי, וזה מרגיש שזה לא אותנטי, וזה מרגיש שאתה מעמיד פנים, אז ממש לא. זה צריך לבוא בזרימה. אם יש אנשים שהם, לא יודעת, לי יש חברה שבאחד החגים פשוט אמרה להורים שלה, זה נורא נורא לא נעים לי, תאמינו לי שאני עושה הכל שזה יקרה, והדבר היחידי שאתם יכולים לעשות כרגע כדי לעזור לזה לקרות, זה פשוט להאמין בי ולהרפות. אני חושבת שברגע שהיא אמרה את זה בצורה כזו, זה ממש ממש חידד שם נקודה.
כן, אבל מאותו רגע הולכים לידה על ביצים. שגם זה, שגם זה בעיניי בעיה. זאת אומרת, זה בדיוק ההפך מהבחירה ההומוריסטית, שאומרת, על העני ועל הרסי, דברו איתי על מה שאתם רוצים, אני זורם, אני סבבה.
אבל אם בתוך הלב אתה לא סבבה, ג'קי, כן. לפעמים פה אתה צריך לנות בהומור, ושם בחן, ושם לעשות כאילו לא אכפת לך, אבל אם, אתה יודע, אתה לא סבבה עם זה.
החיים זה תקופה קשה.
מאוד. טוב, אנחנו צריכים לעבור למספר 2 שלנו, אודליה. אנחנו מאחלים לך חג שמח, מימון המונים מוצלח, שוב נזכיר את הספר, כן. עד החתונה זה יעזור.
ואנחנו מאחלים לך שמעכשיו יוולדו לך רק דודות מתחשבות וכאלה.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, שמח. אנחנו עוברים לקבוצה השנייה, שהיא לא כל כך בסדר בסדר. לא. וזה גרושים טריים שמגיעים לבד על הארוחה הזאת בפעם
גרושים
הראשונה.
גרושים טריים, כן, זה...
גרוש טרי זה תמיד נשמע
ככה...
זה כמו
צבע טרי, כן,
טעים.
זה...
לא, זה נשמע... אני מעדיפה את הגרוש שלי טרי, למשל, מאשר כן. גרוש שקצת עמד
מיושן,
ככה, ונהיה
כן.
לו קצת ריח או משהו. שלום, לסיגל קפלן, יועצת משפחתית, וגם עובדתי משפחות משולבות, כלומר משפחות שעוברות לפרק ב' ויש
וכאלה.
להם כל מיני מבנים חדשים.
שלום סיגל קפלן.
היי.
היי היי.
תגידי, מה בדיוק טרי בגרוש טרי? הגדם?
קודם כל, מה שטרי זה החוויה ה-overwhelming של הפירוק המשפחתי והרגשות. שהם פתאום ככה מלא רגשות שליליים שהם קשורים באמת לחמשת שלבי האבל של אובדן ושל אלם ושל עצב. זה בעצם הדרמה הגדולה של גרושים טריים. עכשיו כשאנחנו מדברים על עכשיו הדבר היותר ככה שנכנס פה שהוא מאוד חזק, כאילו הדבר שהוא נורא חזק בתוך הדבר הזה, זה העניין שחגים הם תמיד מילה נרדפת לאחדות משפחתית. יש פה איזשהו עניין של כולנו ביחד, כולנו משפחה, וגושים טריים בדיוק מתמודדים עם ההפך, עם הפירוק המשפחתי.
רגע, אני רוצה רגע שנייה לחזור אחורה. אנחנו מדברים כרגע על הגרוש סלש גרושה הטריים, שמגיעים, לא, אלה שמגיעים הילדים, כאילו זה הכל
נחשפים,
סבבה.
נחשפים לראשונה.
אז אני שואלת עצמי, איזה גרוש הגרושה שאין להם ילדים בחג ילכו לילה לסדר, הרי זה טירוף. מדוע שלא סוף סוף יישארו בבית, כאילו ויקראו ספר טוב, או יישאו באמת
לזה. אבל זה הם עושים כל ערב.
את ממש צודקת, את ממש צודקת, ואני רוצה להגיד לך שמקודם דיברתם על הנסיעות לחול, היא פשוט, הכמות של הגרושים,
בטח.
שנשארים בארץ בלי ילדים בחג, שנוסעים מהארץ, היא
זה צריכת אוכלוסייה מספר אחת על המטוסים?
אני מודה שגם אני, בפעם הראשונה שמצאתי את עצמי בפסח בלי הילדים, נסעתי לחול.
בוודאי.
לא יכולתי לשאת את זה, כן.
אוקיי.
אז בואו נשים את זה רגע. תראו, קודם כל גירושים, עכשיו בואו נעשה את המפגש של גירוש טרי עם המשפחה המורחבת.
כן. מה הוא פוגש?
העניין שעדיין, בשנת 2019, עדיין גירושים נתפסים ככישלון, לצערי, כן? במקום להסתכל על זה, כמו שתומס אדיסון אמר על המצאת הנורה, לא נכשלתי, מצאתי דרך שזה לא עובד, אז פה הגירושים עדיין נתפסים ככישלון.
לא, לא כולנו אדיסון, לא כולנו אדיסון.
לא כולנו אדיסון. כן. עכשיו...
אבל זה כישלון, תראי, אם בן אדם חווה את זה ככישלון, נורא קשה לשכנע אותו לרדת מזה ולהגיד לו, לא, אתה בעצם באיזשהם חיים אינסופיים של ניסוי ותהייה.
שזה כישלון.
קודם כל, החוויה המשברית היא חוויה אוניברסלית. כשבן אדם עובר גירושים, הוא עובר משבר. גם אם הוא נורא רצה בגירושים, עדיין יש התפרקות של משפחה, עדיין החוויה היא משברית. אז, ועוד יותר, כשנכנסים לחג הראשון לאחר הפרידה, זה עוד יותר מעלה את רף המתח. משום שזה פעם ראשונה שבעצם זה מציב איזושהי מראה של מציאות ישר לפנים, מאמת אותנו עם העובדה שהמשפחה התפרקה, ומשאיר כך, אותנו ככה להתמודד עם כל הרגשות שמתווים לזה.
רצינו להתגרש, רצינו להיות חצי שבוע בלי ילדים, רצינו ללכת לליל סדר אף פעם, נגיד, או משהו כזה, אבל פתאום כשזה בפרצוף זה...
עכשיו, עוד יותר כשאתם מגיעים לתוך ארוחה, ויש שם עוד ילדים של אחרים, וזה עוד יותר מגביר את החוסר. עוד יותר מראה, כאילו יש איזשהו עניין שזה ילדים, אבל לא שלך.
כן, נכון, אם כי אם הם נורא כאלה מרגיזים, וכל זמן בטלפון, אז אתה יכול כזה לשמוח, שאתה בלי ילדים שלך בדיוק.
ברשותה של שרון, אני שוב אפנה לסעיף הדודות.
כן, אז בואי נגלת
את העסקות. עדיין משפחות בישראל מתייחסות להוא שיתרע מזלו והתגרש, כאל מישהו שכאילו הרס את הסטטיסטיקה של המשפחה המורחבת, כלומר, הציב במרכז החיים שלנו את עצם האופציה הקטסטרופלית שהעסק הזה לא יעבוד.
אז דקי, אני אגיד לך, יש משפט נורא יפה שאומר, אנוש אני וכל מה שאנושי לא זר לי. אנחנו נמצאים בישראל...
אריסטופנס, אריסטופנס.
נכון. וזה נכנס, אנשים נכנסים פה לקישקה. כמו שאנשים נכנסים לנשים אחרי לידה, נכנסים אם קנית הדירה, הם נכנסים לקישקה, הרבה פעמים. אז יש את החסרי טקט. עכשיו, אני רוצה ככה, הכנתי איזשהו, ככה, בופה של כמה...
תני בהם סימנים, בבקשה.
כן. אז ככה, יש את אלה שהם נורא מרחמים. יש את הצפוק שמקרקרים סביב אוי, והם סופר נחמדים, והם תמיד מנסים גם ככה לעודד ולספר על איזה חבר טוב שהוא התגרש, והיה לו מה זה קשה בהתחלה, אבל הוא היה, והיום הוא רק מחכה לחגים בלי הילדים, וזה, כאילו, חברים, הוא עוד לא שם, הוא הרגע התגרש, הוא עוד לא נמצא במקום הזה. יש את אלה שהם מתעלמים, כמו שאמרתי מקודם, לשיחה הקודמת, התעלמות זה כאילו, לא לדבר על הפיל הגדול שנמצא בתוך החדר, שכולם יודעים שהוא שם, אבל אף אחד לא מדבר על זה, כי שהוא התגרש וזה, הוא לא בסדר, אל תציקו לו. ואז יש מין שקט כזה שהוא הוא לא נעיזה הליכה על ביצים. יש את אלה שמייצרים קואליציה כזה, את אלה שאומרים, מה אני אגיד לך, מזל שנפטר ממנו, תייחס אלייך, מה זה לא יפה, אני כל הזמן אני ראיתי את זה, ואני כל...
מנדבים את המידע שבכלל לא ידעת, נגיד, וגם לא רצית לדעת בכלל, תודה רבה, כן.
בדיוק. ויש את אלה שמעלים לך את הרגשי, שאומרים, תגידי, ומה עם הילדים, מה? קשה להם, מה? יו, ומה עם תומר?
שהתשובה הנוראית לדודים שאומרים, טוב שנפטרתי ממנו, איזה אפס הוא היה, תמיד עלולה להיות תגובה כמו, לא, זה לא אני, זה אחותי. אחותי התגרשה.
כמו שאתה אומר, הומור בעיניי זה מוצר צריכה בסיסי, בכלל בחיים ובמיוחד במקומות האלה. ויש גם את, אתה יודע, את הפטרונים, את נביאי הזעם, את אלה שכאלה אומרים, תשמעי, את צריכה לקחת עורך דין, הוא יעשה בעיות עם הכסף, אל תוותרי לו, כל אלה שישר מחממים האלה.
זה יותר נביאי זעם כאלה.
נביאי זעם, אפשר לומר,
בדיוק.
אחת העצות המתקבלות ביותר משום מה בישראל, פתאום. לזה כולם קשובים.
כן, הדבר היחיד שלגיטימי לעשות לגרוש שמגיע משום מה, ונזכיר שוב, בטעות גמורה לסדר לבדו, זה להביא לשם עוד כמה כאילו רווקים או רווקות פוטנציאליים, ככה שהוא יוכל להתחיל איזשהו פרק בית נחמד.
ולמלא לו את הכוס כל פעם שהיא מתרוקנת.
כן.
אז אני יכולה, אז אני יכולה להגיד לכם שלפחות מהניסיון שלי, כשאני עובדת עם אנשים, העצה הכי טובה שאני יכולה להגיד בעקבות כל השיחות, שתהיו חכמים ולא פיקחים. מה זה אומר? אל תיכנסו לסיטואציות שמראש אתם לא יודעים איך לצאת מהם. לנתח, קודם כל, לפני שנכנסים פעם ראשונה לארוחה כזאת, בסדר גודל כזה, אחרי גירושים, לקחת בחשבון כמה פרמטרים, גם את המצב הנפשי שלכם, וגם את תכונות האופי של בני המשפחה. ואם השילוב של שניהם אפשר לעמוד בו, אז לכל זה. הדבר השני זה או לשנן איזשהו משפט. אם באמת אם אתם יכולים לשנה משפט שאומר דודה רחל מה זה תודה על הדאגה הכל בסדר אני בסדר ופשוט לסתום את הפה של האנשים או לא או אפשר בנוסף אנשים גרושים אחד הדברים שמאוד עוזר להם זה לייצר מסורות חדשות זאת אומרת לייצר איזשהו מבנים חדשים כי אם עד עכשיו הסדר היה לו איזשהו מסורת מסוימת בפורמט המשפחתי שלנו מעכשיו אפשר אחרי הסדר לעשות למשל איזשהו גדרים של כל החבר'ה.
כן, שאת הסדר של טינדר המפורסם, כן. שהם עורכים, בוודאי. מסורת, מסורת שתכף
כן,
מתחילה.
כן, לא חושב שיפילו.
סיגל, אנחנו חייבים, חייבים לצאת כרגע לזמרירים. אנחנו מודים לך בשם
אוכלוסיית
הגרושים הטריים והמאופשים כאחד. חג שמח.
שיהיה חג שמח. חג שמח.
אנחנו נצא לזמרירים ואחר כך נמשיך עם המצעד של האנשים שסובלים בערב החג.
אתם מאזינים לגלי צהל.
השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
מבולבלים? האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון השתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון בנוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו 03-777-6770.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
פוליקר, ריקי גל, דנה אינטרנשיונל, שלומי שבן, מירי מסיקה ועוד. מגוון אומני ישראל במופעים ובהפקות מקור בפסטיבל ימי זמר. חול המועד פסח בתיאטרון חולון.
כאן שר יריה מתיאטרון השעה הישראלי. אני מתרגשת להזמין אתכם לצפות בהצגה מסביב לעולם ב-80 יום במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים בחול המועד פסח. נשמח לראותכם.
קרן מרציאנו ואודי סגל, יש תוכנית חדשה בגלי צהל.
קרן, רוצה לספר לי קצת על רשימת המוריינים שלנו?
אודי, הרשימה שלנו מורכבת מאנשי שמאל, ימין ומרכז, אנשים מרקיעים, שורשיים, פסיפס ישראלי, נבחרת מנצחת.
אותי שכנעת, איפה בוחרים?
בגלי צהל, כמובן.
מרציאנו וסגל, 5:09 גלי צהל.
שלום, אני פרופסור תמר הרמן.
ואני פרופסור אורן סופר, שנינו מהאוניברסיטה הפתוחה.
אורן, אתה יודע שימנים נהנים הרבה יותר מארוחות חג משפחתיות?
די, נו, זה מוכח מדעית?
תתפלא, אבל ממש ככה. רוצים לדעת מה עוד המחקר יודע לספר לנו על החיים שלנו?
אנו מזמינים אתכם להאזין לפודקאסט, תסקט עד רבה, בואו נדבר בגובה העיניים על נושאים יומיומיים מזוויות בלתי שגרתיות. תמצאו את עד רבה ביישומון גלץ גלגלץ, או בכל מקום בו אתם צורכים את הפודקאסטים שלכם.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו ממשיכים עם תוכניתנו לא כל כך בסדר, או איך קראת לזה? קורבן הפסח?
כן, כן, נראה לי...
זבח פסח. אנחנו מדברים על אנשים שסובלים בערב החג, ואנחנו נפנה לנציג קהילת הלהטבקים, גיל פישוף, שלום.
שלום וברכה.
רכז, יש עם מי לדבר, קו הקשב והתמיכה של האגודה למען הלהט"ב.
אמת, אמת ויציב.
אז מה, עדיין, סליחה, עדיין זה קשה? ליל הסדר?
אז תראי, באמת חשוב לומר שהרבה מאוד להטאבים או להטבקים כן, לא סובלים בארוחות חג או ארוחות משפחתיות. לפעמים חוויה של ארוחת חג כזאת ברכב מלא יכולה להיות דווקא מאוד מעצימה במובן של מתן תוקף נניח לזוגיות חדשה של של בן או בת שמביאים אותה, כן, את בן הזוג עבור הבן או את בת הזוג וכן הלאה. זאת אומרת, בהחלט זה לא מחויב להיות. אבל אכן יש, הייתי מעדיף לומר שיש רגישויות לאנשים, חברי וחברות הקהילה, במפגשים משפחתיים כאלה גדולים, כגון ארוחות חג. כן. יש הרבה מאוד רגישויות. למשל, עוד לפני שהגענו להשתתפות בארוחת החג, לצערנו יש עדיין גם מקרים של פשוט אי הזמנה לארוחת החג, או מצב של...
זה דבר שאני חושב שאנחנו מצפים למצוא יותר, נניח, בחברה הדתית או החרדית. גם בציבור הכללי, החילוני, יש מקרים של הדרה של בן המשפחה כי הוא יצא מהארון?
כן, תראה, ראשית כן, זה נכון שככל שהחברה היא יותר שמרנית בעמדות שלה, אז המקרים האלה מתרחשים יותר, אבל גם בציבור הכללי או החילוני, מקרים כאלה קיימים, ולפעמים זה לא חייב להיות בצורה של אמירה מפורשת, אל תבוא, אם מספיק שהיחסים יהיו מתוחים, כן, באופן כזה שהאדם הלהט"ב כן ירגיש שהוא שזה לא נכון לו, שהוא לא רצוי שמה. ובד בבד, יש תהליך מעניין שקורה, כי מצד אחד אתה מרגיש שאתה לא רצוי, זה לא מקומך, מצד שני יש געגוע מאוד גדול, הרגע הזה של ערב ליל הסדר מציף את הגעגוע למשפחתיות שהייתה פעם, המשפחתיות שעומדת כרגע בפני אתגר מאוד גדול.
ורגע, יש לפעמים שכן מזמינים, אבל עם תנאים? נגיד, תגיע, או תגיעי,
בלי בן הזוג.
אבל בלי בן הזוג, בלי בן הזוג, או אם זה טרנסים, אז תגיעו, אבל לבוש כך או אחרת, או כלומר, יש תנאים להסתרה?
בדיוק. אז אם אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה, במערכת המשפחתית, שבה כן יש הזמנה, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שיש את התנאים האלה, שמעלים מאוד חזק את נושא ההסתרה. כן, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו יודעים שיש לך בן זוג, אבל הסבתא, הדודה, כן, האורחים שלנו שמוזמנים גם כן לא יודעים, אז אל תביא את בן הזוג שלך לצורך העניין לארוחת הסדר, מה שמייצר קודם כל פגיעה מאוד גדולה, תחושה של הדרה, ומכניס את הבן אדם לארון, שוב, כי זה לא רק אל תביא את בן הזוג שלך לסדר, זה אל תדבר עליו, אל תזכיר אותו.
אל תביא את הזהות שלך לחדר.
בדיוק, אל תבואי בעצמך לחדר.
תעמיד פנים שאתה רווק, ואז תסבול מכיוון אחר.
כן.
אבל זה ממש ככה. זאת אומרת, לפעמים יכולה להיות סיטואציה שהבן אדם נשאל, נו, ומה עם חברה? ואם הוא נמצא בקונסטלציה כזאת, פתאום הוא צריך לשקר ולמחוק את הזוגיות שלו. זו סיטואציה שיכולה להיות מאוד מאוד קשה.
גיל, סופרים ותסריטאים מאוד מאוד אוהבים את הסיטואציה הזאת, אבל האם אתה ממליץ על שימוש באירוע משפחתי חגיגי כמו ליל הסדר, להצהרה, להגיד, זה אני, זה הבן זוג שלי.
יצאתי ממצרים.
כן, יצאתי ממצרים.
נגיד, להשתמש פה באיזה משהו סימבולי.
כן, אוקיי. זאת הזדמנות או שעדיף לחכות לאירוע טיפה יותר שקט ופחות עמוס?
תראה, אני חושב בכלל שאין במקרה הזה תשובת קסם שהיא מתאימה לכולם. אני חושב שזה חלק מתהליך שצריך להיות תהליך של דיאלוג משפחתי. כן, ההמלצה שלי תהיה זה שאם התהליך של הקבלה של הילד או הילדה, כן, או בן המשפחה, הוא תהליך שעובר קשה, לפנות לטיפול משפחתי, זה יהיה התהליך, כי לבוא ולהגיד ככה, כן, תביא את בן הזוג, תתעקש על זה, תעמוד על זה, הכי קל, אבל אם אתה אחר כך מייצר מצב של איי חורבות, אז זאת אומרת, אתה
אלא כן אתה מעוניין באיי חורבות ויכול להתמודד איתם.
נכון, נכון. אז למשל, אם פונה כזה, אם אדם יפנה אלינו לקו הקשב וישאל את השאלה הזאת, אנחנו נתחיל לדבר על הדינמיקה המשפחתית באופן יותר רחב. מה יכולה לדעתך להיות התגובה של האבא, של האמא, של האחים, כן? אולי יש דרך אחרת לעשות את זה, ומה יהיה הרווח דווקא דיברתם על דקלרציה, על איזושהי הצהרה כזאת. אני לא אומר שזה בלתי, זאת אומרת שהתשובה היא קטגורית לא, כן? אלא בוא נשב לרגע, בוא, האם הרצון הזה מגיע ממקום של כעס ממקום של אלבון, או ש... וזה גם בסדר.
אני ממליצה על מיפוי של בני ברית ליד השולחן, מראש, אם אתה נגיד מגיע פתאום עם בן או בת זוג שהם לא...
בכל אופן אנחנו חייבים להמשיך הלאה בהתייעצות שלנו.
אז אני רק רוצה...
משפט לסיום, כן.
כן. אחד, לכל מי שאין להם מקום להיות בסדר, מחברי וחברות הקהילה הגאה, האגודה למען הלהט"ב והמרכז הגאה מקיימים סדר קהילתי, הוא גדול מאוד, כ-150-200 איש, כולם מוזמנים, תחפשו, ואפשר להגיע ללא עלות כמובן, זה דבר אחד. והדבר השני, מי שכן מגיע, תעשו התכוננות לקראת העניין הזה. תחשבו מי בני הברית שלכם בתוך הסדר, כן? וגם מה אתם עושים בשעות שאחרי, יוצאים עם חברים, מכינים איזה סרט או ספר טוב, זאת אומרת, לחשוב על זה לא כאירוע מבודד, אלא גם על הזמן שלפני והזמן שאחרי.
זמן לעיכול, כמו
נכון. זמן לעיכול, ואני מזמין כמובן להתייעץ איתנו בקו הקשב, ויש לנו גם שירות פסיכוסוציאלי שאפשר לעשות.
ויש עם מי לדבר, כן? בקו הקשב. אוקיי.
יש עם מי לדבר, קו הקשב שלנו.
דוקטור גיל פישוף, אנחנו מודים לך מאוד. חג שמח. אנחנו ממשיכים עם המצעד.
ואנחנו עם אופיר האוזמן, והיא אימא לילד יחיד, והמשפחה לא פעם רוצה...
וואו, אז הצקות מגיעות כבר נורא, הם אינם יודעים די האנשים האלו. שלום, אופיר.
שלום,
אהלן,
נעים מאוד.
היי, אז כתב טור בעצם, נכון? על ישראלים שככה יש להם מה להגיד למי שיש לו רק ילד אחד, נכון?
נכון מאוד, כן, הטור התפרסם לפני משהו כמו חודש וחצי, כן, בהחלט.
וליל הסדר הוא מקום לפגוש בו הרבה אנשים שאולי יש להם מה להגיד, נכון?
כן, לא אולי, בטוח. אני יכולה לומר שככה, מאז הטור הזה, אז באמת הקרובים יותר פחות מציקים, אבל בליל הסדר בטח יהיו כאלה שפחות קרובים גם, וכן, תמיד יש הערות, למה את לא עושה לו הודעה, אחרי זה מסכן הוא, וכאלה, בטח.
תגידי, אחרי שאתה כותב דבר כזה, שזה בעצם סוג של תביעה ייצוגית, אבל הסיפור שאתה מגולל, הוא הסיפור המאוד מאוד ספציפי שלך ושל המשפחה שלך, המשפחה יותר הבינה את המחאה, או יותר בחרה להיעלב?
זה ככה, תראה, בגדול אני חושבת שהם הבינו את המחאה, מאז צד אחד אני לא שומעת ממנו יותר על זה, שזה נחמד, כי זה הצד שבדרך כלל הציק. הצד השני, אני פשוט לא יודעת ממאזין לנו או לא, הצד השני...
שימצאו את עצמם לבד, אל תסגירי אותם, כן.
לגמרי. הצד השני ככה פחות, גם בעצם לא הציק, אבל כן, פחות אומר, הבינו. גם אנשים שהם לא רק מהמשפחה הבינו, זה נכון, זה, יש בזה משהו שעלול קצת להעליב, אבל הרבה יותר מעליב אותי, שאני מקבלת הערות על הדברים האלה.
כן, אני לא מבינה איך, אבל נחזור לשאלת... בעיניי זה אירוע מצוין להבין למה אנשים עושים רק ילד אחד. אני ממש לא יכולה להבין משהו אחר.
את צודקת, למרות שאת יודעת, תמיד יש את ההערות האלה של אם היה לו אח או אחות, אז הוא היה משחק איתם, ואז לא היית צריכה לרדוף, בסדר, הייתי צריכה לרדוף אחרי שניים, זאת אומרת, זה לא עובד ככה.
בואי נתקיל אותך אבל בתהייה שעסקנו בה בתחילת התוכנית. מה את בעצם מצפה מהם? שלא יהיה להם אכפת?
אני, לא, שיהיה מאוד מאוד אכפת, אבל שלא, זאת אומרת, האכפתיות צריכה להיות ממה שקורה כאן, ממה שקורה כאן ועכשיו, ואני חושבת שהם צריכים דווקא לסמוח, שאני מרגישה שאני עוד לא, אני גם לא אמרתי שאני לא אעשה עוד ילד, אבל אני אמרתי שאם אני אעשה עוד ילד, זה יהיה ברווח,
אז את תעשי אותו,
ברווחים גדולים. אז כן, אז אני אעשה אותו.
את תעשי אותו ואת תחליטי לגבי
זה. וזה בעיה, אוקיי, אז נגיד איזשהו דוד אומר, מה, זה כבר רווח גדול מדי, הוא גדול, הם לא ישחקו יחד, נכון? שזה מה שכאילו אומרים.
אני רוצה לצטט דוד.
מה הבעיה לענות לו פשוט בחובד ראש, ועדיין להמשיך לחבב אותו?
אני רוצה לצטט דוד, שפעם היה דוד שלי.
כן.
ואת המשפט המופתי שנחקק באמת לזיכרון עולם, מה, אתם ישנים עם פיג'מות? אחד הגדולים אי פעם.
מדהים, כן, 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 זה חלק מההערות. אני שוב, זה לא שאני לא מחבבת ולא, זה לא העניין. העניין הוא שאני חושבת שצריכים לסמוך שיש לי שיקול דעת. שוב, אני לא אומרת שמי שעושה ילדים צמודים אין לו שיקול דעת, אבל נתקלתי כבר בלא מעט אנשים שעשו את זה והם בקושי שורדים את עצמם אחרי זה. ואני חושבת שצריכים לסמוך שאני יודעת מה אני רוצה ולא לראות את זה. תמיד אני מרגישה שמסתכלים על זה באיזה מבט מזלזל כזה של איזה דור מפונק אתם, וגם לנו היה קשה, וגם לנו זה, ועברנו את זה, ושרדנו את זה.
יש לי תשובה מצוינת, זה מגדיל את סיכוייו למצוא את האפיקומן.
לגמרי, הוא גם כל כך לא מסכן, כאילו, זה מדהים איך, הרי ילדים בגיל 3, הוא בן 3, חודשיים.
בן 3 ומציקים לך?
כן, זה מדהים, ואני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד
מהחברות שלי... זה אחלה נושא לשיחה פשוט, זה אחלה נושא, אנשים לא יודעים, באמת, אנשים לא יודעים על מה לדבר.
אבל אולי היו בחירות עכשיו, אז דברו על דברים אחרים. אופיר האוזמן, אימא לילד אחד, חמוד, בן 3 וקצת. שיהיה לך חג שמח לך ולילד הנחמד.
תודה רבה, תודה.
אנחנו עוברים לאחרונים, אם כי יש עוד הרבה מאוד קבוצות באוכלוסייה שלא הצלחנו להכניס לפה, אבל הקבוצה האחרונה להיום של אנשים ש...
קבוצה שאני ביקשתי שתיכנס, ולא מצאנו, לא מצאנו מישהו שיסכים לדבר.
אבל הנה מצאנו.
זה בני המשפחה שלא מפסיקים לחפש את עצמם. אלה. נו, נו, אתה מתמקם? מה קורה? נו, מקצוע, משהו?
לא, אני מעדיף לחיות על חשבונך. תודה. אבל אנחנו עוברים לאנשים שבעצם מחלימים מהפרעות אכילה. והסיטואציה הזאת היא בטח לא סיטואציה קלה עבורם. אנחנו רוצים לפנות לאמיר צנדקוביץ', הוא מנהל המכון להפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. שלום.
שלום לך.
צהריים טובים.
אז מה, כמעט לא צריך להגיד, אבל אולי כן צריך להגיד, מה הקומבינה של ליל הסדר שהופך אותו לאירוע כל כך קטלני?
הכל מהכל. גם אירוע שכולל אוכל, גם אירוע
שכולל אוכל. בכמות שאינה כמות קטנה יש לציין.
לא, גם כאילו האירוע עצמו כולל בתוכו הנחיות והוראות הפעלה שקשורות לאוכל. גם אירוע שכולל ארוחה ארוכה במיוחד, שכורכת בתוכה ישיבה וממש התמקמות ככה שאי אפשר לצאת לשירותים אחרי שרוצים. וגם אירוע שכורך בתוכו מפגש עם בני משפחה שיכולים בעיקר להעיר או להסתכל או להביט ולשים...
או לא להבין פשוט, לתהות, כי הם לא בהכרח יודעים כאילו מה קורה איתך, מה שנקרא.
או לא יודעים מה קורה, או למשל הם ראו אותי בשנה שעברה, אבל הם רואים אותי ואני נראה קצת אחרת. ופתאום העיניים שלהם משקפות לי את השינויים שעברתי.
כן. או שיש עוד סוג של אנשים שיודעים מה קורה איתך, אבל בטוחים שזה הכל שטויות, ורק איזה מין הערה טובה מיד תחזיר אותך אל הסדר הטוב, שיהפוך אותך לפרסר ראוי, כמו שהם חושבים שצריך להיות.
כן, כן.
נכון? זה רק עניין של צ'פחה קטנה.
אם רק הייתי חושבת שאני רק צריכה לאכול, אז הכל היה בסדר.
לגמרי.
זה בדיוק הדבר שהיה חסר לי כאן. זאת סיטואציה ששוב, אני יכול להגיד בחוויות שלנו, אנחנו יושבים ואוכלים פה עם המטופלות אצלנו במכון, ואנחנו מדברים איתם על ההכנות לקראת הסדר, והדברים שעולים מהם הם דברים מאוד פשוטים. אימה וחרדה, פחד ותיאוב בלאס וגאס מכל כיוון.
פחד ותיאוב
בפתח תקווה. כלומר, הם באמת מעדיפים, הם מעדיפים לחתוך לחול, או פשוט להישאר במצרים, או משהו, נכון?
זאת חוויה שהיא כרוכת בתוכה המון המון פחד ותסכול אפריורית, וכדאי מאוד להכיר בזה. זאת אומרת, גם אנשים שמחלימים מהפרעות אכילה, גם אם אנחנו מתייחסים לסטטיסטיקה לחבר'ה שיצאו מזה באור שיניהם אחרי שנים ארוכות שהתמודדו עם תסמינים שונים, עדיין המחשבות נמצאות שם בראש, הרגש עדיין נמצא שם. והדבר האחרון שהם צריכים זה איזשהו מין עדה שתשב שם ותבחן כל אפונה שיושבת להם בצלחת.
מה שאמרת על ההוראות הפעלה של האוכל מאוד נשאר איתי, כי כרגע אני לא רוצה חלילה להגיד את דבר כפירה, אבל סדר כולו עם כל ההוראות, אלה באמת נראה לי כמו איזה שיקוף של הפרעה בפני עצמו. כלומר, זה בטח, זה תקסים, תקסים הם תמיד כאלו, תמיד הם באים לשקף איזושהי הפרעה. אבל פתאום אני רואה את זה ממש אחרת מרגע שתיארת את זה ככה.
הקשקשים.
את הביס מהזה, והביס מההוא, ואתה תחצה את זה, ואז תנגוז, ואז תרים את הכוס, ואז זה הכל בעצם דברים שקשורים לגוף שלך, ולאופן שבו הוא מתנהל באמת עם, עם, עם מזון ושתייה. זה באמת יכול להיות חוויה לא קלה.
חוויה לא קלה, זה אנדרסטייטמנט. ג'קי,
רציתי לשאול באופן כללי, אני מבין שמשפחה יכולה מאוד מאוד לסייע בתהליך של החלמה מהפרעת אכילה, ויכולה גם לפנצ'ר את התהליך הזה לגמרי, נכון?
נגיד יותר מזה, בתפיסה שלנו, לפחות איך שאני לומד כאן מהצוות שלי ומהמטופלות, הפרעת אכילה זה משהו שקורה בתוך משפחה, אי אפשר לנתק את זה למשפחה. זאת אומרת, אני יכול באיזשהו מקום לחשוב על זה שאפשר לעשות את הסדר שיהיה עם מינימום נפגעים. זאת אומרת, לעשות איזושהי שיחה מכינה עם בני המשפחה לפני כן, לקחת את בן או בת המשפחה שמתמודדים עם הפרעת אכילה, ולעשות להם איזשהו טיפיות. מה את או אתה צריכים מאיתנו שיעשה לך את כל הדבר הזה ליותר קל ויעשה לנו את הסדר יותר פשוט. יחד עם זה, חשוב מאוד להבין, כשמדובר על דבר כזה, הפרעת אכילה באיזשהו מקום משרתת את הצורך להגיד משהו כאן לא בסדר. משהו במשפחה לא עובד כמו שצריך. זאת אומרת, הפנטזיה שהסדר יעבור והכל יהיה סבבה, זה לא יקרה. זאת אומרת, יש ערך, יש איזושהי משמעות לזה שיש כאן משהו שהוא לא עובד, שהוא לא בסדר. עכשיו, מה כן צריך לעשות? במקום הזה, כדאי מאוד להבין שצריך כאן טיפול. אני תמיד חוזר ואומר על זה, צריך טיפול, טיפול רב מקצועי. טיפול שלמעשה מחזיק בתוכו איזשהו תפקוד משפחתי. אני יכול להגיד לכם שאחת החוויות המרנינות שהיו לי בשנה האחרונה, עד שפתחנו כאן את הטיפול יום, אנחנו אוכלים המטופלות, אנחנו אוכלים איתם, למעשה כל הארוחה היא קצת כמו איזשהו סוג של סדר. הצוות שלי, הפסיכיאטר...
אמרת מטופלות כי האחוזים הם לחלוטין בכיוון הזה?
האחוזים, יש לנו גם גברים, אבל אני יכול להגיד שיש לנו גם צוות, הצוות שלנו כולל גם גברים, אבל אני אתייחס אליו כאילו צוות נשי.
אוקיי.
הוא הוא מה אנחנו עושות, מה אנחנו עושות.
אוקיי.
אז מהבחינה הזאת זה גם כולל לגבי המטופלות. אז אנחנו יושבים איתם ואנחנו עושים איתם סדר של אוכל כל פעם, אנחנו נשים להחזיק מודל משפחתי בדיוק מתוך ההבנה הזאת. הדבר הזה קורה בתוך משפחה. יש משמעות להרגלי אכילה בתוך משפחה. וכשאנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים פה, אנחנו מביאים את בני המשפחה לכאן. עכשיו, חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה על בוגרות, לא מדברים פה על בני נוער, מדברים פה על נשים צעירות מגילי 20 ומעלה, כולל 30, 40 ו-50. אנחנו רוצים לראות את בני המשפחה שלהם, כי העבודה חייבת להיות משותפת.
לגמרי. אנחנו צריכים לחתוך, אמיר, רק שאלה אחרונה. האם לך ולכל שאר הקבוצות שהצגנו פה, אפשר להגיד, להנמיך ציפיות פשוט קצת? כלומר, כאילו זה המשפחה, הם יגידו כל מיני דברים, תנסו פשוט לצלוח את זה? זה דבר שאפשר להגיד אותו?
לחלוטין, אני חושב שזה ייקח פחות זמן מ-40 שנה. זה יעבור.
מודים לך מאוד, אמיר צנדקוביץ', מנהל המכון להפרעות אכילה בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. תודה. חג שמח.
זהו, זו הייתה מהדורת משפחה גרעינית האחרונה לפני פסח זה. נודה לכל מי שטרח.
נעמה שוחט, נוגה סמדר, אלה הדר עומר עובדיה, טכנאי יאיר בשן בירושלים, איתמר
גלמן.
חג שמח.
חג שמח להתראות.
בחסות נאמן, המשיקה מגוון חדש ב-40% הנחה, בקנייה של 3 פריטים ויותר. חג שמח מנאמן.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית טמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם.
מחורצים ענפי הזית מפני הוותיקים.
מחורצים פנינו, אבל גם ענפי הזית קשורים קשר הדוק לעניין שנציג הפעם. 37 שנה, לא הובאה ארצה גופתו של לוחם השריון, איש המילואים זכריה באומל, שזינק מספסל ישיבת הר עציון אל החזית. אני גאה להיות בן לעם הזוכר את החלל שנפל בהגנת המולדת הרחק מגבולותיה גם כעבור 37 שנה. הקצין שטיפל בכך אז אחרי תום הקרבות ואסף נתונים